שלום לכם. השיעור יעסוק בנושא דמוקרטיה, עקרונות המשטר הדמוקרטי. בשיעורים אחרים למדנו על הזכויות שמקנה הדמוקרטיה. הסברנו מתי חברה יכולה לחשב כדמוקרטית. אבל מהם העקרונות עליהם נשען משטר דמוקרטי? בשיעור אחר הסברנו שהמקור לדמוקרטיה התחיל באתונה, שם היו מצביעים התושבים, האזרחים, בסוגיות שונות שעלו על הפרק. האם ההצבעה תמיד הסתכמה בהחלטה פה אחד, בהסכמה גורפת? ודאי שלא. אז כדי שאפשר יהיה לקבל החלטה, אנחנו זקוקים למספר עקרונות, שהעקרונות האלו יאפשרו לשלטון הדמוקרטי, לחברה הדמוקרטית, לפעול לפי ההחלטות שהתקבלו, זה א', וב', לשמר את עצמה כדמוקרטיה, דהיינו כשלטון העם. נתחיל. הנושאים שעליהם אנחנו נדבר יהיו עקרון הכרעת הרוב, שלטון יציג נבחר ומתחלף, והגבלת השלטון. ראשית כל, הבסיס, המסד שעליה נבנה או עליו נבנית השיטה הדמוקרטית, זה עקרון הסובלנות והפלורליזם, שחזל מציינים את זה במילים אני בריאה וחברי בריאה. שנינו נבראנו בצלם, ואם שנינו נבראנו בצלם, ממילא אני צריך גם לגלות סובלנות כלפי הדעה שלך. לסבול אותה סובלנות מלשון סבל. כן, לא תמיד נוח לשמוע דעות אחרות. לא תמיד נוח להתעמת איתם. לא תמיד נוח לחיות בקרב אנשים שלא חושבים כמוני. אבל זה חלק מההוויה הדמוקרטית. עקרון הפלורליזם הינו מאפיין חשוב בדמוקרטיה המהותית. כשאנחנו אומרים דמוקרטיה מהותית, פירושו של דבר, דמוקרטיה שמתנהלת רק באופן הפורמלי, כמו שאנחנו נראה. כי גם במדינות לא דמוקרטיות היו בתי נבחרים, והיו שם, ויש תהליכי בחירות, גם בסוריה של אסד יש תהליך בחירות. זה לא אומר שמדובר במדינה דמוקרטית, אבל כשמדובר על המהות הדמוקרטית, לפלורליזם ולסובלנות, יש משמעות חשובה מאוד. מה המשמעות? הכרה בשונות של הפרטים והקבוצות במדינה. זוכרים, דיברנו על כך שכשאנחנו מכירים את השונות, אז אנחנו גם בסופו של דבר יכולים למצוא את האיזונים והבלמים והדרך שבה כולם יכולים לחיות יחד. צריך פשוט רצון. הוא אינו יכול להתממש ללא הפנמה של הסובלנות כערך על ידי השלטון, החברה והפרטים במדינה. שימו לב, לא מספיק שהשלטון ידבר על הערך הדמוקרטי, צריך שגם החברה תדבר על כך, שגם האנשים בפני עצמם יכירו בכך. סיסמאות כמו מוות לזה או מוות להוא, או סיסמאות שמגנות קבוצות כאלו ואחרות, לא יכולות לתרום לשיח הדמוקרטי, בלשון העמתה. חברה סובלנית מתאפיינת בכיבוד הזולת, באיפוק, בהידברות, בנכונות לפשרה במובן החיובי של אי הסכמה מתוך הסכמה, כלומר אנחנו מסכימים, שאנחנו לא מסכימים, ואנחנו יכולים לחיות עם זה. אנחנו כמובן נצטרך להידבר כדי שנוכל לחיות יחד, כדי שנוכל למצוא את הדרך שבה כל אחד יוכל לבטא את עצמו. אנחנו נזקקים לפעמים גם לצורך באיפוק, להתאפק כשאנחנו שומעים דעה שמאוד מאוד מרתיחה ומרגיזה אותנו. אז אם זה בכלי התקשורת, אנחנו יכולים פשוט לא לקרוא את העיתון הזה, או יכולים לחבוט את כלי התקשורת. ולא להאזין לו. זה מצריך מידה של איפוק. אולי אנחנו היינו שמחים לחיות עם כולם, עם אנשים שכולם נראים כמונו ומדברים כמונו, מצד אחד. מצד שני, יש ברבגוניות הזו, יש בה גם יופי, כי היא מלמדת אותך, כשאתה שומע דעה אחרת ממה שאתה רגיל אליה, או ממה שאתה חושב, זה מחייב אותך לחדד את הדעה שלך, ולחשוב, מדוע הדעה שלך, כמובן לדעתך, היא הנכונה והצודקת, ולא הדעה של השני. אבל, כמו שאמר רבי ישראל מסלנט, קנאת סופרים תרבה חוכמה. כל הקנאות גורמות בסופו של דבר לסנאות, גורמות לשנאה, גורמות לכך שהאחד ינסה להוריד את השני. קנאת סופרים גורמת לכך שאתה תנסה להתחזק יותר. ולכן היא תרבה חוכמה. על עקרון היסוד הזה, יש גם תנאי בסיסי. והתנאי הבסיסי הוא שהדמוקרטיה אכן תתאפיין בכך שהיא דמוקרטיה. כלומר, שלטון העם. בשיעור אחר דיברנו על כך. שהשלטון יהיה יציג, פירושו של דבר, הוא יהיה בנוי מנציגים שנשלחים על ידי העם. נבחר, השלטון יהיה נבחר, כלומר, הוא יהיה מורכב כלומר, אפשר יהיה לבחור אותו, כלומר, הנציגים האלו ייבחרו על ידי העם, ומתחלף. כלומר, לא מספיק שנציגים יתפסו את הכיסא ויותר לא יעזבו אותו לעולם. לא, צריך שתהיה אפשרות להחליף את הנציגים. זה חשוב בשביל העם. זה חשוב גם בשביל הנציגים, אבל זה חשוב גם בשביל העם. כי נציג שיודע שאין אפשרות להחליף אותו, אין לו שום אינטרס, אין לו שום מניע לפעול לטובת אלו ששלחו אותו. אבל כשהוא יודע שבעוד שנתיים, שלוש, ארבע או חמש שנים הוא עלול להתחלף, הוא יעשה את הכל כדי שגם בפעם הבאה יבחרו בו. בארצות הברית למשל, השיטה היא שבוחרים שם לא רק את הנציגים לבית הנבחרים, בוחרים גם את השופטים, בוחרים גם את השריף המקומי, בוחרים את מפקד המשטרה, שוב, מתוך מחשבה שכאשר האנשים האלו יודעים שהם עומדים לבחירה פעם אחר פעם, הם יתאמצו לעבוד לטובת הבוחרים שלהם. אבל זהו התנאי הבסיסי לשלטון דמוקרטי. שלטון שהוא לא מורכב מנציגי העם. שלטון שהנציגים לא נבחרים והוא לא יכול להתחלף, זה לא שלטון דמוקרטי. נקודה. העיקרון שחברה דמוקרטית פועלת לפיו היא עקרון הכרעת הרוב. החברה מורכבת מיחידים בעלי דעות שונות ואינטרסים שונים. לא תמיד אנחנו מזהים את האינטרסים. ככל שאדם חכם יותר, הוא לומד לזהות מאחורי הדברים של הדובר, הפוליטיקאי שעומד מולו, הוא יכול לזהות את האינטרסים שמניעים אותם, שעומדים מאחוריהם. לא תמיד האינטרסים האלו הם לרעת העם דרך אגב. אבל חשוב להכיר אותם. בכדי שכולם יוכלו לחיות יחד מכריעים על פי רוב הדעות. כי הרי ברור שלפעמים האינטרס שלי הוא שונה מהאינטרס של האחר. אני אקח לדוגמה סוגיה מקומית מאוד. למשל של בנייה בבניין. מגיע שכן או מגיעים מספר שכנים ורוצים להוסיף, להוסיף על הבניין. היום יש תוכניות שונות כמו אותם ה-38, פינוי בינוי וכדומה. הם רוצים לעשות את זה. הבניין ישן, הוא זקוק לשיפוץ, רוצים להרחיב את הדירות. מגיע הקבלן ואומר, תשמעו, אני מוכן להרחיב את הדירות, אני מוכן לחזק את היסודות, אבל זה כמובן בתנאי שאני אוכל לבנות עוד שתי קומות, שיהיו לי זכויות, שאני אוכל למכור אותה וכו'. יש תוכניות שונות. השכנים עורכים על כך דיון, מקבלים החלטה. או תעזבו את זה. נדבר על ועד בית שרוצה עכשיו להזמין גנן כדי שישתול גינה חדשה בחצר הבניין. זו תוצאה כספית. הוצאה כספית לפעמים לא מבוטלת, אולי לא גדולה מאוד. אבל לצורך כך, מה עושה ועד הבית? הוא מכנס אספת דיירים, הוא מעלה את ההצעה לגינון של הגינה, ואז הדיירים מחליטים, האם כולם החליטו פה אחד ויסכימו? התשובה היא ודאי שלא. אבל הרוב, כמובן שכאן ישנם כללים על איזה רוב מדובר. האם מספיק לי רוב של אדם אחד או שצריך רוב מוחלט? לא, אני לא נכנס לזה. אבל בלי עקרון הכרעת הרוב אי אפשר למעשה לנהל דמוקרטיה. במיוחד לא במדינת ישראל, מדינת היהודים. שבה בכל מקום שיש שני יהודים יש שלוש דעות. חשוב, יחד עם עקרון הכרעת הרוב, הרוב החליט. אנחנו עושים לפי דעת הרוב. ומה קורה עם המיעוט? מה קורה עם אלה שלא הסכימו? משטר דמוקרטי נחשב רק אם נשמרות הזכויות הבסיסיות של המיעוט, כלומר, ניהול חייו על פי השקפת עולמו, חופש הביטוי וההתאגדות, הזכות לאופוזיציה והיכולת להפוך לרוב. נסביר. ניקח לדוגמה את הציבור החרדי במדינת ישראל. עם הקמת המדינה מחליטה הממשלה בתהליך מסוים על איחוד כל זרמי החינוך לשני זרמים מרכזיים, הזרם החינוך הממלכתי וזרם החינוך הממלכתי דתי. גדולי ישראל ראו בכך סכנה. ראו בכך סכנה של התערבות המדינה בתכני הלימודים, ולכן הם באו ופעלו להקמת החינוך העצמאי. רוב מוחלט של התלמידים במדינה מתחנכים בזרם הממלכתי והממלכתי דתי. מיעוטם, ברוך השם, היום אנחנו מדברים כבר על עשרות, מאות אלפים, מתחנכים בחינוך העצמאי. עבר כל מיני גלגולים, ישנם כמה רשתות, ישנם מוסדות פרטיים, תלמודי תורה. הגופים האלה לא מתוקצבים במידה שווה כמו החינוך הממלכתי והממלכתי דתי. כי המדינה באה ואומרת, אני מתקצבת את מי שלומד בחינוך הממלכתי שלי, בהתאם לתפיסה שלי. אבל מצד שלי המדינה מאפשרת את קיומו של החינוך העצמאי. היא מאפשרת קיומם של בתי ספר שהם מוכרים שאינם רשמיים כמו שהם נקראים. למה? כי אנחנו בחברה דמוקרטית. המדינה לא יכולה לבוא ולומר, טוב, מכיוון שהרוב רוצה בחינוך ממלכתי, כולם ללא יוצא מן הכלל חייבים לחנך את הילדים שלהם בבתי ספר ממלכתיים. לא. אם היא תעשה כך, היא לא תהיה מדינה דמוקרטית. יותר מזה, צריך לתת גם למיעוט את היכולת להתבטא, לבטא את הדעות שלו בעיתונות, בתקשורת, במערכות הפוליטיות השונות. למה? כי יכול להיות שיום יבוא והמיעוט הזה יהפוך להיות רוב. ניתן דוגמה למשל מהעולם המדיני. במשך הרבה מאות שנים דיבור על מדינה פלסטינאית הוא היה מוקצה מחמת מיעוס. רק מפלגות שהיו שייכות ממש ממש לשמאל הפוליטי דיברו על מדינה פלסטינאית. אבל החל משנות ה-80 למניינם של המאה הקודמת, מתחיל תהליך במדינת ישראל שנכון להיום, אנחנו, נכון, כלומר להקלטת השיעור הזה, מדינת ישראל הולכת לקראת החלת ריבונות על חלק משטחי יהודה ושומרון, מה שנקרא מתווה טראמפ, כשהיא, ושימו לב, אנחנו מדברים על ממשלת ישראל, מדינת ישראל תחת ממשלת ישראל שהיא בעלת אוריינטציה ימנית פוליטית מובהקת, או תצהיר שהיא מכירה בזכות הקמתה של מדינה פלסטינאית. וואו, איך זה קרה? זה קרה בתהליך של מיעוט שמשמיע את קולו, משמיע את רעיונותיו, משנה אותם שוב ושוב, עד שבסופו של דבר הוא מגיע למרכז המפה הפוליטית. המיעוט יכול להפוך להיות רוב. צריך לאפשר לו את זה, לאפשר לו את הכלים. לא בהכרח שזה יקרה, אבל אתה חייב לאפשר את זה. הנה, למשל, חופש ההפגנה. להביע דעה אחרת מהשלטון בכלי התקשורת. אני בטוח שלכולכם יצא לקרוא או לשמוע רעיונות שבהם אנשים מביעים דעות, דעות לפעמים קיצוניות, מרגיזות, מעצבנות. אבל זה חלק מהחברה הדמוקרטית. אנחנו לא היינו רוצים לחיות בחברה שבה לא ייתנו לנו להשמיע את קולנו. ולכן צריך לתת גם לאחרים להשמיע את קולם, גם אם הם לא בקונצנזוס, גם אם הם בשולי המפה החברתית. כי זה חלק מהגדרת החברה, המדינה שבה אנחנו חיים כמדינה וחברה דמוקרטית. עקרון חשוב הוא, נוסף הוא, עקרון הגבלת השלטון. השלטון זקוק למי שיגביל אותו. אבל למה להגביל בעצם? התשובה היא כי רשויות השלטון מרכזות בידיהן עוצמה רבה. חשבתם פעם איזו עוצמה יש לשר הביטחון בידיים? איזו עוצמה יש לשר לביטחון פנים שאחראי על המשטרה בידיים? איזו עוצמה יש לראש הממשלה שבמשרדו חונים שתי חונות, נכון, חונים גופי המודיעין המרכזיים של מדינת ישראל, שהם בעלי יכולות טכנולוגיות מרשימות מאוד, ושוב, נכון לשעת הקלטת השיעור הזו, אנחנו מדברים על תקופת הקורונה, שלהי תקופת הקורונה, אולי ערב תקופת קורונה חדשה, אבל בתקופה הזו שבה המגפה השתוללה, הממשלה נתנה אישור לשבק, שירות הביטחון הכללי, לעקוב ולעקן את הטלפונים, לנטר את הטלפונים של כלל התושבים בישראל, כדי לזהות מי מהם היה בקרבתו של חולה קורונה מאומת. ואז ברגע שאימתו שהוא היה בקרבתו של חולה קורונה, נשלחה הודעה לאותם אנשים דרך הטלפונים שלהם, שעליהם להיכנס לבידוד. זאת עוצמה אדירה. זה רק הראה כיצד כל אדם שמסתובב עם טלפון בכיסו, ודרך אגב לא משנה מאיזה סוג, הוא מנותר, יודעים מה קורה איתו. אפשר להשתמש בכוח הזה לרעה. היו מדינות במהלך ההיסטוריה שהשתמשו בכוח הזה לרעה, בעיקר מדינות טוטליטריות. ברומניה של הרודן צ'אושסקו, כל מכשירי הטלפון היו בעלי רכיב של מכשיר מיקרופון, ששידר למרכזים שבהם ישבו אנשי הסקיוריטטה, כמו שהם נקראו, אנשי שירות הביטחון שלו, והזינו לכל שיחות הטלפון ובכלל למה שנעשה בדירות של האזרחים. זה כוח אדיר שאפשר להשתמש בו גם לטובה, כמו במקרה של הקורונה, אבל גם לרעה. כל המנגנונים האלה שאנחנו יכולים לראות אותם כאן, כמו המוסד, המשטרה, הצבא, השבק, רשות המים, רשות המים, פשוט שליטה במים. אתה כראש רשות, יכול לשלוט בכמות המים שיקבלו התושבים שלך. שכונה מסוימת. זה כוח שעלול לעבר את עיני המחזיקים בו. הוא עלול להפוך להיות כוח להשחית. ואם זה כוח להשחית, צריך מאוד להיזהר. ולכן אחד העקרונות החשובים, בנוסף לעקרון הכרעת הרוב, ובנוסף לעקרון שהשלטון צריך להיות יציג, נבחר ומתחלף, הוא עקרון הגבלת השלטון. אנחנו צריכים בכל חברה דמוקרטית לייצר מנגנונים שידעו לאזן וידעו לשמור על הכוח שיש בידי השלטון. מהם המנגנונים האלו? כיצד הם פועלים? נלמד בחלק הבא של השיעור. חזרנו. בסוף החלק הראשון, לפני שיצאנו להפסקה, דיברנו על החשיבות של הגבלת השלטון. וזאת משום שרשויות השלטון מרכזות בידיהן עוצמה רבה, שבמקרים רבים, כמובן, משתמשים בה לטובת האזרחים, אך היא עלולה גם להפוך להיות כוח להשחית. ולכן נדרש מנגנון, נדרשים מנגנונים שתפקידם הוא לשמור על השלטון שלא ישתמש בכוח שלו להשחית, לרעה. אז בואו נראה מהם המנגנונים האלו. המנגנון הראשון הוא, או הם, החוקים. מערכת החוקים שעל פיהם פועל השלטון במדינה דמוקרטית. החוקים האלה קובעים מה מותר לו לעשות ומה נאסר עליו. אם ברצון השלטון לשנות חוק למשל, הוא צריך לקבל את הסכמת רוב חברי בית הנבחרים. כלומר, אם הממשלה למשל רוצה עכשיו להטיל הגבלות שונות בגלל, שוב, בהתאם לשעת, לזמן הקלטת השידור הזה, בהתאם למה שקורה בתקופת הנגיף, השתוללות נגיף הקורונה, היא צריכה לקבל אישור של הכנסת. שנכון לימים אלה עוסקת בחקיקת חוק שנקרא חוק הקורונה, שבו מפורט מה מותר ומה אסור לממשלה לעשות, אילו הגבלות היא יכולה ולכמה זמן להטיל על התושבים. הנה, אנחנו יכולים לראות דוגמה שבה הכנסת, שהיא בית המחוקקים, יצאה נגד הממשלה. התקנות לשעת חירום הן פגיעה קשה בדמוקרטיה. הייעוץ המשפטי, והנה כאן הכתבה הזו, עוסקת בתקנות לשעת חירום שהסמיכו את השבק, שירות הביטחון הכללי, לעקוב אחרי חולי הקורונה. הייעוץ המשפטי לכנסת מבקש מבגץ לדחות את העתירה נגד תקנות המעקב על ידי השבק אחר חולי הקורונה, אך באותה מידה להסדיר את סמכויות הגופים בחקיקה. כלומר, אנחנו מצד אחד, אומר הייעוץ המשפטי של הכנסת, אנחנו מוכנים, אנחנו מבינים שחשוב שיהיה איכון לטלפונים של אותם, אחרי הטלפונים של האנשים, על מנת שנוכל להזהיר אותם במידה והם שהו ליד חולים מאומתים בקורונה. זה חשוב, זה לטובת הציבור, אבל צריך להסדיר את זה בחקיקה. כי אחרת, אותו עובד, אותו איש שעובד בשבק, יכול להשתמש במידע שהוא יכול לצבור מהמעקב אחרי הטלפונים של האזרחים, הוא יכול להשתמש בזה גם לרעה. לפי העמדה שהוגשה, לא ניתן מספיק זמן לוועדת חוץ וביטחון לדון בהחלטה טרם פקיעת כהונת הכנסת ה-22, נכון לשעה זו, לזמן הזה של הקלטת השידור הזה, אכן הכנסת עוסקת בהסדרה בתהליך חקיקה מסודר של כל נושא התקנות לשעת חירום, במיוחד בהקשר של המעקב אחרי חולי הקורונה, דרך האמצעים הטכנולוגיים שהשב"ק מפעיל. מנגנון נוסף זה מנגנון הפרדת הרשויות. פיצול סמכויות השלטון לרשויות נפרדות ועצמאיות. עיקרון זה נקרא גם עקרון האיזונים והבלמים. הנה אנחנו יכולים לראות כאן מעין דיאגרמה שמראה לנו את הפרדת הרשויות בישראל. יש לנו את הכנסת, שהכנסת היא ממנה, כמו שראינו, מתוכה מגיעה הממשלה. הממשלה מחויבת למסור דין וחשבון לכנסת. מצד שני, בתי המשפט, שזו הרשות השלישית, הרשות השופטת, מאזנת את הכנסת. רק הבוקר, או יותר נכון, רק אתמול, שוב, נכון, לשעת השידור של השיעור הזה, בגץ פסל את החוק שנקרא חוק ההסדרה, שבמסגרתו הכנסת אפשרה, במסגרת החוק הזה, מתאפשרת הפקעת אדמות של, לצורך העניין, פלסטינאים, ערבים, בשטחי יהודה ושומרון, לטובת הקמת יישובים יהודיים. לא מדויק מה שאמרתי, אבל בגדול זה היה החוק, ובגץ פסל אותו. כלומר, הכנסת חוקקה חוק, אבל בגץ, כרשות, כחלק מהרשות השופטת, שהיא רשות עצמאית, שם לה איזון. אמר, החוק הזה הוא לא טוב, תחוקקו חוק אחר, שהוא ישמר גם את הזכויות הקנייניות של בעלי הקרקע הערבים במקרה הזה. בנוגע לפעילות של הרשות השופטת, יש הרבה מאוד השגות. עליהן נדבר בשיעור שיעסוק ברשות השופטת. אבל זה המבנה של חברה דמוקרטית. חברה שבה ישנן רשויות שונות שיש להן יכולת עקיפה, יכולת בקרה של זו על זו, כדי לשמר, בעיקר להישמר בפני הכוח שיש בידי הממשלה, שהיא הרשות המבצעת. בנוסף למנגנונים האלה, בנוסף לרשויות הנפרדות, יש גם מנגנוני פיקוח וביקורת נוספים. קחו לדוגמה את הפרלמנט, בית המחוקקים עצמו. זה המקום שבו נמצאים נבחרי העם, הוא מחולק לקואליציה ואופוזיציה. דהיינו, קואליציה זה יחדה, אילו חברי הכנסת, התנועות, המפלגות, יותר נכון, שמתוכם קמה הממשלה, ויש גם את האופוזיציה, אלו שמתנגדים לממשלה, לדרכה, לרעיונות שלה, למדיניות שהיא מתווה ומובילה. אז הנה, מנגנון אחד שבו חברי כנסת יכולים לעלות על הדוכן במליאת הכנסת ולדבר לפעמים דברים נוקבים מאוד כנגד מדיניות הממשלה, או כנגד מפלגות אחרות. מבקר המדינה, בסמכותו לבדוק את פעילות משרדי הממשלה. מבקר המדינה זה סמכות מקצועית שבמשרדו פועלים אנשים רבים, שלכל אחד מהם יש מומחיות ובתחום ידע מסוים, והם מבקרים את כל הגופים הציבוריים במדינה. כלומר, שר יכול, ולפעמים הביקורת הזאת מבשילה עד כדי חקירה פלילית, יכול לעשות פעולות מסוימות שבסופו של דבר הוא יתבע לתת עליהם דין וחשבון. אם על ידי הציבור, אם על ידי המערכת התקשורתית, שגם היא כוח של פיקוח וביקורת. ואם לפעמים בסופו של דבר, כמו שאמרתי, זה יכול להבשיל לכדי חקירה פלילית ממש. ועדות חקירה, ועדות פרלמנטריות, ועדות ממלכתיות שבודקות נושאים ומחדלים של סדר היום. הוועדות החקירה המפורסמות הן למשל ועדת כהן, שקמה בעקבות מלחמת יום הכיפורים, ובדקה מדוע ישראל הופתעה במלחמת יום הכיפורים, מה הייתה מידת המוכנות של הצבא למלחמה הזו, ועדה שיצרה רעידת אדמה קשה מאוד. סליחה, ועדת כהן זה היה בעקבות, קמה בעקבות אירועי סברה ושתילה, במהלך מלחמת לבנון הראשונה. בעקבות מלחמת יום הכיפורים קמה ועדת אגרנט, בראשות השופט אגרנט, שהיא בדקה את מחדלי המלחמה. אבל בנוסף לכך יש גם ועדות חקירה פרלמנטריות, זאת אומרת שמקרב חברי הכנסת מקימים מעין ועדת חקירה שמתמקדת בנושא מסוים שעולה על סדר היום, והכנסת רואה חשיבות, לצורך העניין, נבחרי העם, נציגי העם, רואים חשיבות בחקירה שלו לעומק. כי ברור לכולנו שגם לנבחרי הציבור, עם כל הקרדיט שאנחנו נותנים להם, אין להם יכולת באמת לרדת לעומקו של כל נושא. אבל לפעמים יש נושאים שצריך לתת עליהם את הדעת יותר, כי הם חשובים, הם נוגעים לכלל תושבי המדינה. ובחירות, אחד האמצעים הטובים ביותר כדי לפקח על השלטון במדינה דמוקרטית, זו מערכת בחירות. ברגע שנבחר ציבור יודע שהוא עומד למשפט הציבור, או שהוא עתיד לעמוד למשפט הציבור, הוא מתנהג אחרת. בדרך כלל. אמצעי חשוב להגבלת השלטון שמודע לכך שהוא נתון לביקור ציבור הבוחרים שעלולים להביא להחלפתו בבחירות. המערכת השלטונית, כאמור, אם דיברנו קודם על נציגים, היא מורכבת ממפלגות. מה הן מפלגות? הגדרה של מפלגה היא חבר בני אדם שהתאגדו כדי לקדם בדרך חוקית מטרות מדיניות או חברתיות ולהביא לייצוגם בכנסת על ידי נבחרים. שימו לב, יש כאן שני חלקים. החלק הראשון זו קבוצת אנשים שמתאגדת כדי לקדם נושא חברתי. שוב, בעקבות משבר הקורונה שהתחולל עכשיו, נכון לשעת שידור השיעור הזה, קמה צעקה גדולה בארץ מצידם של בעלי העסקים העצמאיים, שהפרנסה שלהם נפגעה קשה מאוד במהלך המגפה. כי השכירים יצאו לחופשה ללא תשלום, הם תוגמלו בדמי אבטלה מהביטוח הלאומי, חלקם המשיכו לעבוד בצורה זו או אחרת, אבל קחו לדוגמה את המקליטים, התאורנים, בעלי המנגנים, מפיקי האירועים, כל אלו שבתו לחלוטין מעבודה כמעט ב-100%. אם לא במאת אחוזים, במשך חודשים. האנשים האלה נזקקים לשלם דמי שכירות לעסקים שעמדו סגורים, הם צריכים לשלם ארנונה, הם צריכים לשלם מיסים שונים שהמדינה עדיין לוקחת מהם. ומצד שני, לא מקבלים את מה שמקבלים השכירים. כמה צעקה גדולה מאוד בארץ, ולדוגמה, כמה התאגדות שנקראת אני שולמן. ככה היא קוראת לעצמה, לשון משלם. כל הזמן משלם, דורשים איתנו לשלם פה, לשלם שם, ואנחנו לא מקבלים תמורת התשלום שלנו, אנחנו לא מקבלים מספיק. המדינה, קרי השלטון, לא נותן לנו אפשרות להתקיים, ממש ככה. ישנם אנשים שהם, אפשר לומר, רעבים ללחם. אז הם התאגדו, והם רוצים לקדם חקיקה, למשל, לטובת בעלי העסקים העצמאיים, שיוכלו לקבל חל"ת, יוכלו לקבל דמי אבטלה, ועוד שלל נושאים. האנשים האלה, הקבוצה הזאת, לא מיוצגת בכנסת, נכון להיום. אבל הסקרים מראים שאם הם ירוצו לכנסת, הם יכולים לקבל כ5 חברי כנסת, 5 מנדטים. זאת אומרת, זאת חבורה, זאת קבוצת לחץ שפועלת כרגע מחוץ לכנסת, אבל יכול להיות שראשיה יודיעו יום אחד על כך שהם רוצים לקדם את המטרות שלשמם הם הקימו את הקבוצה הזאת, את האגודה הזו, את התנועה הזו, בתוך המשחק הפרלמנטרי, בתוך המשחק הפוליטי, דהיינו לבחור ולהיבחר לכנסת. כשהם יודיעו על הכוונה שלהם, הם יהפכו להיות מפלגה. אנחנו מכירים הרבה מפלגות, שכל אחת יש לה מטרה אחרת. שוב, המפלגות האלה הן קבוצת אנשים, לפעמים מדובר בקבוצות של מאות אלפים, קבוצת אנשים שרוצה לקדם את הרעיון המדיני או החברתי שלהם. בדרך כלל, למפלגות האלה יש מצע. מהו המצע? מסמך הכולל את עקרונותיה המדיניים, הכלכליים, החברתיים, הדתיים של המפלגה, ואת גישתה בכל נושא. ישנן מפלגות שמתמקדות רק בנושא אחד. ישנן מפלגות שהמצע שלהם מתמקד רק בנושא הכלכלי. ישנן מפלגות שהמצע שלהם מתמקד רק בנושא הדתי. ישנן מפלגות שהמצע שלהם מתמקד רק בנושא הביטחוני. בדרך כלל מפלגות, כל מפלגה, תחבר מצע שמתייחס ולו במספר מילים לכל אחד מהנושאים האלה. כי כשאדם בא לבחור בנציגיו לכנסת, הוא רוצה נציג שתהיה לו דעה בכל נושא, ולא רק בנושא מסוים. לכן אני אומר את האמת שאני קצת סקפטי בנושא האפשרות שאותם שולמנים, כמו שהם נקראים, קוראים לעצמם, ירוץ אל הכנסת. כי האג'נדה, התפיסה שאותה הם ירצו לקדם היא בעיקר תפיסה כלכלית. אבל מה תהיה תפיסתם הביטחונית והמדינית? כאן יכול להיות שיהיו ביניהם חילוקי דעות, כי ישנם אנשים שתפיסת עולמם ימנית, ויש כאלה שתפיסת עולמם שמאלית, ואז יהיו ויכוחים ביניהם, בסופו של דבר הם לא יצליחו להחזיק מעמד כמפלגה אחת ומתפוררו. זה קרה גם למפלגות אחרות, נכון להיום. בכל אופן, המפלגה מציגה מצע. מה החשיבות בכך שישנן מפלגות? זה נותן ביטוי למגוון הדעות של האזרחים בחיים הפוליטיים. זה מקשר בין האזרחים לבין השלטון, כי פתאום אני יכול להתמודד לכנסת ולהיות חלק מהשלטון, או להשפיע עליו בכנסת. זה מאפשר גם את הקיום של אופוזיציה לשלטון. אני מתנגד למה שאומרת המדינה. אני מתנגד למה שאומר ראש הממשלה. נו, אבל אם אני אצעק את זה אצלי בבית, זה לא ישפיע על אף אחד. אבל אם אני אבחר לכנסת, ואני אשמיע את דעתי מעל בימת הכנסת, מעל הפודיום, בדוכן, מעל הדוכן, במליאת הכנסת, וישדרו את דבריי, ואנשים יקשיבו להם, אז יכול להיות שזה יתפוס הד. זוכרים? יכול להיות שזה גם ישכנע אחרים, ואולי יום יבוא ואני כבר לא אהיה אופוזיציה, אני אהיה השלטון בעצמו. אבל אפשר לעשות את זה רק כשאתה משחק על פניו במשחק הדמוקרטי כחלק מבית הנבחרים. לכל מפלגה חשוב שיהיה תקנון. מה כתוב בתקנון המפלגה? התקנון קובע איך מתקבל חבר מפלגה, ומה הם הסיבות או הנסיבות שירחיקו אותו ממנה. לפעמים ישנם חברי מפלגה, זה קרה למשל בתנועת הליכוד, שמפלגה ימנית, שפתאום מתברר שיש בה חברים שהם בעלי דעות שמאל, ואז בסופו של דבר הם הורחקו מהמפלגה. אבל זה רק על פי התקנון. התקנון של המפלגה גם קובע כיצד יבחרו את מועמדיה. כל מפלגה בוחרת את מועמדיה בדרכים שונות. יש שם מפלגות שמקיימות מה שנקרא פריימריז. כלומר, תהליך בחירות בין כל הכלל החברים שמגדירים את עצמם כחברי מפלגה. הם בוחרים את רשימת המועמדים של המפלגה לכנסת. ישנן מפלגות כמו למשל יהדות התורה, קרי אגודת ישראל ודגל התורה, שמי שקובע את חברי הכנסת הם מועצת גדולי התורה שלהם. אותו דבר גם בתנועת ש"ס. ישנן מפלגות שמי שהקים אותם הוא אדם אחד והוא בוחר את החברים כראות עיניו. כמו למשל המפלגה של אביגדור ליברמן, ישראל ביתנו, או מפלגתו של יאיר לפיד, יש עתיד. כלומר, הוא הקים את המפלגה, היא רשומה על שמו כביכול, הוא הפנים שלה, אז הוא גם מחליט מי יהיו חברי הכנסת, אבל התקנון צריך לקבוע את זה. אם התקנון קובע שצריך לערוך בחירות פנימיות, אז לא יכול לבוא ראש המפלגה, שיהיה מוצלח ככל שיהיה, ולומר, אני אקבע מי יהיו חברי הכנסת. לא, הוא עובר על תקנון המפלגה. קביעת מוסדות המפלגה. מה עם המוסדות? למפלגות יש לפעמים בתי דין, יש בית הדין של תנועת הליכוד. יש מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל ודגל התורה. יש מזכירות, יש כל מיני מוסדות שמפלגות הן מנהלות, והתקנון של המפלגה צריך לקבוע אותה מראש, וגם, יותר חשוב מזה, המפלגה צריכה להתנהל לפי התקנון. איך מקימים מפלגה? אתם רוצים מחר להקים מפלגה, איך אתם עושים את זה? ראשית כל אתם הולכים לרשם המפלגות. כמובן משלמים סכום של אגרה מסוימת. רשם המפלגות הוא פועל מטעם משרד המשפטים, והוא מאשר את רישום המפלגה בפנקס המפלגות. מי לא יכולה להירשם? מפלגה שבמטרותיה או מעשיה מצהירה על שלילת מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, או מסיתה לגזענות, או תומכת בפעולות לא חוקיות. על הרקע הזה נפסלו כמה מפלגות במהלך ההיסטוריה של מדינת ישראל, למשל. כמו למשל תנועת כך של הרב מאיר כהנא, השם יקום דמו. או כמו למשל חברי כנסת מטעם עוצמה לישראל, חיל בן ארי. או מפלגה בזמנו, זה היה בשנות ה-50, מפלגה ששללה את אופייה היהודי של מדינת ישראל. חברות. חברי מפלגה יכולים להיות רשומים במפלגה אחת. לא יכול להיות אדם שהוא רשום גם בליכוד וגם בעבודה. גם ביהדות התורה וגם ביש עתיד. אתה צריך להיות חבר במפלגה אחת. אבל יחד עם זאת, כשהמפלגה שלך יכולה, כשהיא מתמודדת לכנסת, היא יכולה להתמודד ברשימה אחת עם עוד מפלגה. נכון להיום, יש לנו לדוגמה את יהדות התורה. יהדות התורה היא מפלגה שהיא שבנויה משתי מפלגות, מאגודת ישראל ודגל התורה. והחלוקה במספר, במיקום חברי הכנסת, היא נעשית לפי הסכמים מסוימים. מי עומד בראש המפלגה, מי הבא בתור, מי מקבל את התפקיד הראשון, מי את התפקיד השני, אבל הם מתמודדים בפתק אחד בתהליך הבחירות, שעליו נלמד בשיעור אחר, תחת טייטל אחד, יהדות התורה. מימון המפלגה הוא מגיע בדרך כלל מהמדינה. במידה כמובן שהיא נכנסה לכנסת. ישנה מפלגות שרצות בבחירות מוציאים, ראשיהן מוציאים הון תועפות, כך קרה למשל השר אלי ישי, השר לשעבר אלי ישי, שפרש מתנועת ש"ס, הקים מפלגה מתחרה, נקרא לזה ככה, מפלגה אחרת, ניסה לרוץ לכנסת ונכשל, הוא נשאר עם חובות עצומים של מיליוני שקלים. הוא צריך לדאוג למימון של זה בעצמו. אבל אם הוא היה נכנס לכנסת, המדינה הייתה מממנת אותו בהתאם למספר חברי הכנסת שלו. כמובן שככל שהמפלגה מכניסה יותר, מספר גדול יותר של חברי כנסת, היא תקבל מימון מפלגות גבוה יותר. המפלגה חייבת לנהל רישום על ההוצאות. בזמנו ישב בנו של ראש הממשלה לשעבר, אריאל שרון, ישב בכלא על הרקע של אי סדרים כספיים במימון. כי למה המדינה מממנת את המפלגה? כי אם היא לא תממן את המפלגה, המפלגה תפנה לתורמים. והתורמים עלולים לתת תרומות כאלה, ולכן יש גם חוקים שמגבילים מאוד, ומגדירים מהם סכומי התרומות שאפשר לקבל, כדי שלא יבואו תורמים שמה שיתנו סכומים גדולים מדי וישפיעו על הפעילות של המפלגה. אז בסופו של דבר, מה אנחנו מכירים? אנחנו מכירים מפלגה שהיא קבוצה שפועלת, כמו שאמרנו קודם, קבוצה שהתאגדה יחד, היא פועלת על פי חוק המפלגות, במטרה לקדם מטרות מדיניות כלכליות או חברתיות. לדוגמה, יהדות התורה, שמטרתה לשמר את הצביון היהודי של המדינה. סיעה. אחרי שהמפלגה נבחרה לכנסת, היא חלק מנציגיה, חברי הכנסת שלה הם חלק מהנציגים בבית המחוקקים. מכאן ואילך לא יקראו להם מפלגה, יקראו להם סיעה. הם אחת מסיעות הבית, דהיינו אחת מהסיעות שמרכיבות את בית הנבחרים הישראלי. ועדת הכנסת, אבל, יש ועדה שנקראת ועדת הכנסת שעל תפקידה, ובכלל תפקיד בכלל, הוועדות הכנסת נלמד בשיעור אחר, היא יכולה להכיר בסיעה של חברי כנסת שהתפצלו מהמפלגת האם. לדוגמה, דגל התורה ואגודת ישראל שהתאחדו לסיעת יהדות התורה, מחר יכולים לבוא חברי הכנסת של דגל התורה ולהתפצל מיהדות התורה ולהגיד איתה אנחנו רוצים להיחשב מחדש כדגל התורה בנפרד. או למשל ניקח לדוגמה את מפלגת העבודה, שבבחירות האחרונות, נכון לשעת הקלטת השיעור הזו, התמודדו יחד עם מפלגת מרץ, ואחרי הבחירות הם החליטו להיכנס לממשלה בעוד מרץ נשארה באופוזיציה. והיא הייתה שם גם חברת כנסת בשם אורלי לוי אבקסיס, שהיא החליטה לפרוש, גם היא. כלומר, הם התפצלו מחדש וכל אחד קובע לעצמו סיעה לעצמו. במקרה של אבקסיס זה היה יותר פשוט בגלל שהיא סיעה בפני עצמה. כלומר, לא מדובר כאן בחבר כנסת שהתפצל, גם תנועת העבודה, זה לא חבר כנסת שהתפצלו מסיעה. הם היו סיעה שהיו חלק ממערך של סיעות. אבל כבר היה בעבר חברי כנסת, היום החוק מקשה על זה יותר, שהתפצלו מסיעת האם שלהם. הדוגמה הבולטת ביותר זה היה בזמנו חבר כנסת שמהליכוד, סליחה, ממפלגת צומת, שערק מהמפלגה, ובקולותיו עבר הסכם אוסלו, ויש לנו גם תנועה. תנועה זה גוף חוץ פרלמנטרי. שוב, זה קבוצת אנשים שרוצה לקדם מטרות מסוימות, אבל לא בתוך המשחק הפוליטי. הם לא נבחרים לכנסת, הם לא נבחרים לכנסת, והדוגמאות זה למשל גוש אמונים, שהקים את היישובים ביהודה ושומרון, או התנועה לאיכות השלטון, או בזמנו היה גם היום שלום עכשיו, שקוראת למשל להיפרדות מהשטחים. והמשימה שלכם, תלמידים. השאלות הבאות. מדוע חשוב להקפיד לקבל הכרעות על דעת רוב הציבור? ברור לנו למה, אחרת השלטון לא יהיה דמוקרטי, זה לא יהיה שלטון העם. מצד שני, אנחנו גם לא יכולים לדרוש יותר מאשר רוב. האם בכל מקרה עקרון הכרעת הרוב הוא מקודש, מתי העיקרון הנעל אינו נכון? כלומר, באיזה מקרה אנחנו לא נלך אחרי עקרון הכרעת הרוב? מדוע מאבות הבחירות אמצעי חשוב להגבלת השלטון? זוכרים, כי כשיש בחירות, הנבחרים יודעים שמה? יודעים שיש מי שעוקב אחריהם, יכול להביא להחלפתם, זה מדרבן אותם, מתמרץ אותם לפעול לטובת הבוחרים. ומה עם עיקרי הדברים שיש לכלול בתקנון המפלגה? כל מפלגה. דיברנו, קיום המוסדות, התנאים לחברות, התנאים לעזיבת המפלגה, מוסדות המפלגה ועוד. אז דיברנו על עקרונות היסוד של המשטר הדמוקרטי, שבלעדיהם הוא לא נחשב לדמוקרטי. למדנו על מהותן של המפלגות, חשיבותן, דרך הקמתן, ההבדל בין מפלגה, סיעה ותנועה, ולא נותר לי אלא לאחל לכם בהצלחה.